אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 385, מאמר מתן תורה. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. מאמר מתן תורה. ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. אות א'. מאמר חזל הזה אומר לנו, בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים, שמבין השתתפותם יחד הוא עמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תרייב המצוות שבתורה נמצא, עם כל המקראות שבתוכה, אינם לא פחות ולא יותר, רק סכום הפרטים המוכנסים ומותנים בהמצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, אם אני מסתכל על התורה, אני לא יודע מה זה, או זה ספר, או זה איזה ספר שבארון הקודש, או איזה מושג, איזשהו, אני יודע רק דבר אחד, זה איזה אמצעי, כן, שמביא את האדם לאהבת הזולת. זה הכל. אין יותר. זאת אומרת, מה זאת התורה? אמצעי לעשות ממני מישהו שאוהב את הזולת. פשוט, אין בה שום דבר חוץ מזה. מקראות, פירושים, אין בית פירושים, זה הכל גמרות, משניות, שולחן ארוך, לא חשוב על מה מדובר, על הפעולות במעשה, במחשבה, שירים, מנהגים למיניהם, הכל, הכל, הכל מסודר, אך ורק לכיוון אהבת הזולת. זה הכל. אין חוץ מזה כלום. אם זה לא מסודר בצורה כזאת, זה או שאני לא רואה את זה, או שמה שמראים לי זה לא נכון, זה לא תורה. הלאה.
שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זהו יצדק בהמצוות שבין אדם לחברו. אולם איך יכול אותה המצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהם הן עיקרי התורה ורוב מניין ובניין שלה. עוד בית.
ישנם השאלות הרבה על, הוא מביא כאן העיקר. כן? איך יכול להיות שמה שכתוב בתורה, הכל זה מכוון לאהבת הזולת. הרי אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד חוקים, וזה פילוסופיה שלמה, זה עולם שלם, זה משהו ש... איך יכול להיות שסתם באהבת הזולת זה הכל נפרד? כן? שאם אני מגיע ליישום הזה של אהבת הזולת, אז גמרתי. רכשתי כל התורה, אני הכל יודע, הכל מבין, הכל נמצא בי, הגעתי לסיום. איך? מה הקשר? כן? עם כל הדברים שכתובים בתורה לשינוי שלי כלפי הזולת.
עוד ב'. ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא איזה דרך, איכשהו ליישב דבריהם שבכאן, הנה ערוך לעינינו מאמר שני, עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. והיתר פירושו, לך ולמד. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה, בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, כיוון שאינם באים לנו רק לפרש ולאפשר לנו לקיים מצוות אהבת זולתו על היכנה, שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה היא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם.
זאת אומרת שכל מה שנמצא בתורה, כל מה שכתוב עם החוקים, עם הבירורים, עם הפלפולים, עם כל מה שיש, הכל זה, אמנם שאני לא רואה את זה לגמרי שזה כך, אבל זה כנראה שאני לא רואה ולא מבין על מה הם דיברו החכמים האלה, אבל הם דיברו אך ורק על איך לממש אהבת הזולת. איך להגיע לדבר הזה, איך להיות בזה, איך לממש את זה. אין מילה אחת, אין משפט אחד, אין שום דוגמה ובכלל כלום. שמדברים שם על עצים, על השדה, על החיות, על בני אדם, על אלף ואחד דברים, לא חשוב במה וממו, כן? על הלוח הזמנים, לא חשוב על מה. זה הכל מכוון וזה הכל בדיוק קשור אך ורק לאהבת הזולת. ואם אני לא מבין את הקשר לזה, אז אני לא מבין. אבל אין מילה אחת בתורה שהיא לא מתכוונת לבירור של ואהבת לרעך כמוך. לבירור של הקשר הנכון בין כולנו לכלי אחד. כן.
מעבר לחוקים ולזמנים שיש בתורה, אנחנו עכשיו בשעה האחרונה עם צופי טלוויזיה, בטח עולה השאלה, אם כל התורה היא על מנת להגיע לאהבת לרעך כמוך, יש בתורה הרבה שנאה והרבה מלחמות, איך כל השנאה?
צריכים להבין הכל, צריכים להבין שגם הם מדברים בעצם איך להגיע לאהבת הזולת, כן? הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים מה כתוב, לא מסבירים לנו בצורה נכונה על מה בכלל מתן תורה, בשביל מה אנחנו צריכים אותה. אני רואה הרבה אנשים, כן, והייתי חי ביניהם 30 שנה, נגיד, שהם נקראים שמחזיקי התורה. וששאלתי אותם, ובאמת שאלתי, אני זוכר עוד הייתי ברחובות, כן, מה הם ואהבת רעך כמוך? הם אומרים, בסדר גמור, אתה תלמד הכל, ואחר כך אתה תראה שזה הכל מסתדר. ואני לא ראיתי שבפועל זה קורה. גם בין המפלגות ובין כל אין. וגם יש לרעהו, יש הדדיות, הכל פורמלית, לפי מה שתורה דורשת, כמו שמבינים. אין, איזה גמחים, איזה עזרה הדדית וכן הלאה. נכון, זה הכל מסודר בצורה החברתית. אבל כאן מדובר על ההרגשה שבלב, שהלב של האדם מתחיל להתמלות באהבה לזולת. וזה זולת מדובר בינתיים אולי לקרובים עליו, יותר רחוקים, יותר רחוקים, יותר רחוקים, אבל לכולם. כמו שאחר כך הוא יסביר לנו עוד במאמר ערבות, שאנחנו צריכים להגיע למצב שכל העולם הוא נכנס לאותו הקשר של אהבה. וכדי לקשור את כולם, אנחנו צריכים להיות ערבים זה לזה. אז יוצא כך שמי שמדבר באמת על מימוש ואהבת רעך כמוך, אלו שמתעסקים בחומת הקבלה. וכי אצלם זה הופך להיות לעיקר. חיבור. איכות. מה שאם כן כל היתר, חילונים, דתיים, לא חשוב מי ומה, כל אחד עוסק באיזשהו מפרש את החיים שלו, מטרת החיים. אבל לא לכיוון ואהבת רעך כמוך. אמנם שיכולים לדבר על זה כל הדתות והאמונות ובני אדם ופוליטיקאים ומי שלא. זה ברור לנו. לממש את זה לא, גם כן לא מסוגלים. כי כדי לממש את זה אנחנו צריכים המאור המחזיר למותיו, שהוא מגיע רק על ידי שימוש נכון בחוכמת הקבלה. כן.
אז כמו שרבי עקיבא הסביר על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך, כל התורה כולה, האם אפשר להסביר על רגל אחת, עכשיו אתה יכול להסביר על רגל אחת, לדוגמה, למה דוד המלך 40 שנה נלחם, במי הוא נלחם בכדי להגיע למטרה הזו?
אני לא יכול להסביר לך על דוד המלך. אני רואה דוד המלך שהוא כתב תהילים, שהוא היה בגובה שמשיח בן דוד, שכל הבית שלו, בית דוד, הגיע דווקא לא מאלו היהודים שהיו אלה מנעמים, זה ברור, כן? בכלל מהצד, ותראה לאיזה גובה הוא עלה ולאיזה דרגה הוא השיק. אנחנו צריכים לברר את הדברים האלה, אבל אם מאותו השורש כמו דוד המלך יוצא לנו משיח בן דוד, זאת אומרת אותו אור שמושך אותנו וגומר את התיקון שלנו, אז צריכים ללמוד. אבל נלחם 40 שנה, זה ברור לי לפי מה שאנחנו לומדים, אם על זה אתה רוצה שאני אענה לך. כי 40 שנה זה מרחק בין בינה ומלכות, ודוד המלך שנלחם, הוא הילה באמת את כל המלכות שלו, את דרגת הבינה, כולה על מנת להשפיע. ולכן יכול לכתוב ספר תהילים. זאת המלחמה שלו. מלחמה כדי לכבוש את המלכות ולהביא אותה תחת שליטת הבינה. כן.
מי צריך את התורה ובשביל מה?
על זה לא שואלים, כי אנחנו נבראים. זה פשוט יורד עלינו. אתה רוצה או לא רוצה? אף אחד לא שואל אותך איך אתה היית רוצה להיוולד, ובאיזה צורה אתה רוצה להתקיים, ומה אתה רוצה, כמו תפריט במסעדה שאתה בוחר, אני רוצה כך לחיות או כך לחיות, או אחרת. אלא זה הכל נובע משבירת הכלי, שכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ חלק קטן מאותו הכלי, וחייב לממש את עצמו כדי לתקן אותו, את החלק הזה, בקשר נכון עם החלקים האחרים, וכך להיכנס לכלי השלם. על זה אין שום שאלה. הבחירה שלך היא לא בזאת. בכלל לא בזה. אתה לא קובע שום דבר. אתה קובע רק איך להתקדם. או בדרך חיסורים או בדרך תורה. כל היתר זה לא תלוי בך בכלל. אתה לא יכול לשנות שום דבר. זה שיהיה ברור. כן?
אני שואל את זה ברמת הסברה יותר, אם אנחנו רוצים לצאת גם ליהודים בעולם וגם לעם ישראל ולהסביר להם מה זה בכלל תורה, אז מי בכלל צריך את התורה?
תורה זה נקרא כוח העליון שמגיע לאדם ומתקן את תכונתו משנאה לאהבה לזולת. זה נקרא תורה. האור העליון שמתקן את תכונת השנאה שלנו לאהבה. שנאה זה מהשבירה, אנחנו קיבלנו את זה מלכתחילה, צריכים להגיע לאהבה. אז וזה על ידי התורה. כן? מאוד פשוט. נו, נמשיך. מה בין זה?
למה גם בלימודי חוכמת הקבלה לא מתחילים עם הכלל הזה של ואהבת לרעך כמוך? כי אנחנו רואים, אפילו המאמרים של רבש, לא מתחיל, ואהבת לרעך כמוך, מהכלל אל הפרט, אלא לומדים על רצון ליהנות, אגו, הרבה נושאים, תפיסת מציאות, אבל שזה אהבת הזולת,
כדי לא לבריח את האנשים. כך אני חושב. אם היה מגיע אליך כיתה חדשה, כן, הייתה מגיעה לפניך 50 איש נגיד או כמה, כן, והיית מתחיל להסביר להם, חבר'ה, אתם באתם ללמוד איך לאהוב הזולת. כולם היו קמים ויוצאים. זה אנחנו באנו ללמוד? נו, תן מודעה בעיתון שאתה מלמד איך לאהוב הזולת. נו. אף אחד לא יבוא, אלא כל אחד יהיה מוכן לשלוח לשם את השכן שלו. אז אלה חנכנר על פי דרכו. לכן כשאדם מגיע, אז מה הוא רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת באיזה עולם הוא חי, מה הסיבה לכל הרע, איך הוא מגיע לטוב, שבעיניו זה טוב. אז אתה צריך לדבר איתו בצורה כזאת, ולא להכניס בו כל מיני החוכמות שגם אתה עדיין לא בזה. נו.
עוד ג' ובטרם נחדור לעומק הדבר, יש לנו להתבונן בהמצווה הזאת גופה. כי נצטוונו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את חברך באותה השיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאני מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צורכי כל איש ואיש, לכל הפחות מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאני עומד תמיד על המשמר למלאות את צורכי עצמי.
זאת אומרת, אני צריך להרגיש את כולם איתי יחד, שאין הבדל בכלל בין כולם, כולם זה גוף אחד, גוש אחד, וזה הכל אני, ואז בצורה כזאת אני יכול לדאוג לקיים את החוק הזה, ואהבת לרעך כמוך.
אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמו. ואיך אתה מטיל עליו עוד לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. כי על כן מזהיר לנו התורה, לא תוסיף ולא תגרע. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק הנמרץ.
זאת אומרת, מצד אחד, התנאי הזה ואהבת לרעך כמוך הוא עומד בכל תוקף, הסופי ממש, שאסור שיהיה איזשהו הפרש ביני לבין כולם, כולנו חייבים להיות כל האנושות אפילו, כמו שהוא מסביר אחר כך. הוא אומר, לפחות כלפי כלל ישראל, הוא אומר לנו בהתחלה, כן, כאן, ולכל הפחות מכל האומה הישראלית, הוא אומר, כן, אבל אחר כך זה לכל העולם. זאת אומרת, תנאי הזה הוא תנאי ברזל, כן? מצד אחד, מצד שני, ברור לי שתעשה איתי מה שאתה רוצה, אבל אני נמצא בטבע שאני לא מסוגל לממש את התנאי הזה גם כן. אז מה העניין? אני הפוך לגמרי מהתנאי של אהבה. נמצא בבירות, בסינה, בהפקיות הצורה. אז שני הנתונים הללו ברורים לנו. חייבים להיות ברורים שזה חובה להסיק, ובמצבי אין שום סיכוי לזה להגיע.
עוד דלת. ואם מעט לך זה, אומר לך שפשטו של המצווה הזאת של אהבת זולתו מחמיר עוד עלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו. על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי בהפסוק כי טוב לו עמך האמור גבי עבד עברי. וזה לשונם, דפעמים שאין לו אלא קר אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו להעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, הרי זו מידת סדום. נמצא שעל כורחו צריך למוסרו לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ.
זאת אומרת, כמו שעכשיו אני אוהב את עצמי מעל כל הזולת, מעל כל הזולת לגמרי, אנחנו עוד לא אולי מודעים לזה, מעל הילדים שלנו וכל מה שיש בעולם לגמרי לגמרי לא בא בחשבון. כך האדם הוא נמצא בטבע כזה, אז אני חייב באותה מידה עכשיו להפוך הוא, להיות משרת, להיות דואג בכל אחד ואחד, ואני לא עולה בשם, רק מבצע את היחס הזה, את האהבה הזאת לזולת. זה נקרא כמוך. כן.
ונמצאנו למדים אותו הדין גם בהכתוב שלנו בהשיעור של אהבת זולתו, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צורכי חברו כמו מילוי צורכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך שבעבד עברי. באופן שגם כאן במקרה, אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא הפסק הלכה שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צורכי חברו כמו שהוא ממלא צורכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליה וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמידת סדום. אלא שמחויב לתנה לחברו לשבת עליה, והוא עצמו ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו. ומעתה צא ולמד אם המצווה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה.
ברור, כן. שהתנאים הם כאלו שבטוח שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות לקראת, אפילו לקראת, להתקרב, כן? לקיום ואהבת לרעך כמוך. אז בסדר, ברור שלא. זאת אומרת, זה התנאי שמצד אחד תורה דורשת, ומצד שני אנחנו נמצאים בטבע שהוא לגמרי הפוך, ואין לנו עם זה שום מגע, שום קשר, כלום. לאותו כיוון אנחנו לא מסוגלים. כן? עד כמה שאנחנו לא מסוגלים להיות בזה, ההבנה הזאת היא נקראת הכרת הרע. זאת אומרת, מי שמשתוקק להגיע לאהבת הזולת ורואה שהוא לא מסוגל, בכל מיני אופנים שהוא משתדל, אז הוא מגיע להכרת הרע. אז הוא מגלה את היצר הרע שלו, זאת אומרת, הטבע שהוא מנוגד לאהבת הזולת. אך ורק מה שמנוגד לאהבת הזולת נקרא יצר הרע. כל היתר הדברים לא. ברור, התורה קורא ליצר הרע, מה שמפריע לי לאהבת הזולת. ורק כשאני מברר מה מפריע לי לאהבת הזולת, אז על זה אני יכול לדרוש המאור המחזיר למוטף, והוא מתקן לי את התכונה הזאת ההפוכה מאהבת הזולת, לזאת שהיא, לצורה שהיא תהיה נכונה להשגת אהבת הזולת. זאת אומרת, הכל מדובר רק כלפי העיקרון הזה. כן.
בעל הסולם הסביר לנו מאוד בפשטות מה זאת המצווה. זה שקשה לקיים אותה או בלתי אפשרי, זה עוד עניין. אז למה אנחנו צריכים שיהיה 612 מצוות שמסבירות לנו את המצווה האחת הזאת? אם בעל הסולם מצליח להסביר לנו מאוד בקלות, בלי...
מסבירים לנו מקובלים שהרצון לקבל שלנו הכללי, הוא מתחלק לתרייק חלקים. ואנחנו צריכים לתקן תרייק הרצונות האלו, כולם לכיוון אהבת הזולת. זה נגיד כמו ש... הגוף שלי הוא סך הכל נכלל מהרבה חלקים, ידיים, רגליים ואיברים פנימיים, חיצוניים למיניהם וכן הלאה. כך הנשמה, בדומה לגוף, גם כן היא נכללת מתרייק רצונות. וכל הרצונות הם לאהבה עצמית, ואני צריך כל רצון ורצון וקשר ביניהם לכוון לאהבת הזולת. על זה תורה מתכוונת. זוהר כותב על זה, ב... איך נקרא המאמר הזה? אה? לא, בתריאק קייטין ותריאק פקודין, בסוף הקדמת הספר הזוהר, זה מופיע. זה מאמר של רבי שמעון. וכך זה ברור לנו, כי אנחנו לא מדברים על הבהמות שלנו, כן, על הגוף, על הגוף שלנו, אנחנו לא מדברים איך לקיים משהו במישור העולם הזה, זה אין כאן במישור העולם הזה, חוץ מאיזה צביעות, שקר, ולא אהבה, ולא הכל, זה רק האגואיסטיות, והאגואיסטיות הבהמית, לא אגואיסטיות הרוחנית. אגואיסטיות הרוחנית זה הרשעים שבתורה, רשעים שבתורה זה דרגה גדולה מאוד. זה כנגד זה ברא אלוקים. זה אני מגלה, הרשע שבי, שאני מגלה, אני צריך מאוד להשתוקק לאהבת הזולת. ואז כנגד זה אני מברר עד כמה שאני לא מסוגל לזה, כמה שאני לא רוצה את זה. ואז אני מגלה את הרשע שבי. זה, לזה צריכים אור העליון, שיגלה בי את הרע שבי. לכן אותו האגו, אותו היצרה, שעליו מדובר בתורה, שבורא אומר בראתי יצרה, הבריאה הזאת צריכים עוד לראות, זה רק באורך נראה אור. כן?
אז אולי בגלל זה חילקו אותה לכל כך הרבה חלקים, כי המצווה שקשה לקיים אותה, כמו שבעל הסולם מראה לנו, ולכן אנחנו צריכים לקיים אותה בחלקים קטנים, שכמו שהרב הסביר,
בהרבה
רצונות.
כן.
אז בעצם אנחנו צריכים ללמוד את אותם החלקים, איך לקיים אותם. כי לקיים מצוות ואהבת לך כמוך בכללותה, אנחנו לא מסוגלים, זה
ודאי, אנחנו אפשרי. לומדים את זה מחומת הקבלה, שהקיום המצווה הזאת בכללות זה מחלקים הקטנים, קלים, לחלקים יותר גדולים. אבל כל חלק וחלק זה רצון לקבל על מנת לקבל, היינו המקולקל, המכוון רק לטובת עצמי, וצריך להפוך אותו, לתקן אותו, שיהיה בכוונה על מנת להשפיע. זה התרייג החלקים האלו שאני צריך לתקן.
ולפי מה שאני מבין מדברי רב, הקיום של החלקים האלה הוא בעולם הרוחני יותר, לא בדלת.
הכל ברוחניות, מה זאת אומרת, מה יש בגשמיות?
אז איך מקיימים?
בגשמיות כולם כי בהמות נדמו.
רב, יכול לתת לנו דוגמה איך מקיימים איזה חלק אחד מתוך התרייב חלקים בעולם הרוחני? להדריך אותנו לקיים את זה?
תגלה עד כמה שאתה לא מסוגל להתחבר עם הזולת במיום הממש, להרגיש אותו כמו שאת עצמך, ואתה תראה את היצר הרע שלך. מה שתגלה בסך הכל, בוא נגיד כך, אתה צריך לתקן את כל הנשמה שלך. על זה מדבר תחומת הקבלה. נשמה זה נקרא רצון לקבל, שיש לו כוונה כבר על מנת להשפיע. בינתיים אנחנו נמצאים באפס. צריכים להתחיל לתקן משהו. מה לתקן? אין אדם מתקן משהו מגלה שיש בו. זאת אומרת, בינתיים אנחנו צריכים להשתדל לראות עד כמה שאנחנו שונאים את הזולת, רחוקים מהזולת, לא מסוגלים. לכן, אדם שהוא מוכן, מזומן לתפקיד הזה, הוא מגיע לקבוצה. הבורא מביא אותו למורה ולחברים, שאיתם יחד הוא יכול להתחיל לממש את התיקון. ואז הוא צריך להתקלל בקבוצה. ועל זה כתוב אצלנו איזה תנאים הוא צריך לעשות, לקיים, כדי להתחיל איכשהו לנוע לקראת החיבור עם החברים. כשהוא מגיע לקראת החיבור עם החברים, הוא מתחיל לראות שהוא לא רוצה את זה, לא צריך את זה, דוחה את זה, שוכח על זה. כמו שאנחנו רואים על עצמנו. ואז מחליט שזה לא בשבילי. אני חשבתי אני אבוא לכאן, אני יותר חכם, אני סובב עולם על אצבע הקטן, אני יותר מוצלח, אני יותר מבין, יותר יודע, אני אשלוט בשכל שלי על כולם, אני יכול לעלות את עצמי יותר מאחרים, ככה שהאגו שלי, גאווה שלי, ממש אני אשמח ממה, וכאן אני בשביל מה מגיע, כדי שאני להתכופף כלפי אחרים, כדי שאני אוהב אותם, כדי שאני... מה זאת אומרת? בשביל מה לי את זה? ואז אנשים עזבים, נשארים רק אלו, שלאט לאט מתחילים אומנם שלשמוע דברים קשים האלו, מה זה נקרא תיקון, אבל בכל זאת יחד עם זה נשארים. למה? אין מה לעשות. אין מה לעשות. זאת, אלו החיים, זאת הבריאה, ואין לי ברירה, אני נמצא כאן, אז אני חייב לקיים. ואז נשארים. וכשהם נשארים ומחליטים שאין ברירה, שאנחנו חייבים להתחיל להתקרב זה לזה ולוותר, כל אחד לבטל את עצמו כלפי האחרים, מתחילים לגלות את היצר הרע. עד כמה שבאמת אנחנו שונאים זה את זה. דומה לתלמידי רבי שמעון, שמגלים לפני הלימוד הזוהר, כן, עד כמה שהם שונאים זה את זה. ואז כנגד זה יש להם תיקון. הם צועקים למאור המחזיר למוטף. אז הם צועקים אותו. ואז מגיע להם מאור המחזיר למוטב ומתקן. מה הוא עושה? עושה ביניהם קשר. בקשר שנוצר עכשיו ביניהם, הם מתחילים לגלות את הבורא. כוח השפעה שביניהם, כוח הדדי, אהבה הדדית. וכך הם עושים ואהבת רעך כמוך. מממשים את זה. עכשיו, הדרך שהם מממשים את כל התיקונים בנשמה, היא דרך של 125 מדרגות. מה זאת אומרת? שזה מלכות, זה רמפין, בינה, חוכמה, כתר. חמישה חלקים, י' כ' ו' כ' ממטה למעלה. שזה הכל נקרא פרצוף האדם, וכל אחד צריך להשיג את הפרצוף הזה שלם. מהעולם שלנו, דרך חמישה עולמות, או י' כ' ו' כ' כל קוצו של י', עד העולם אינסוף. אנחנו צריכים לתקן, לתקן, לתקן את כל הרצונות שלנו. מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. אז יש לנו בעלייה הזאת כלים שנקראים גלגל תו עיניים, כלים דהשפעה, אביות שורש א' וב', זה כלים קלים, אנחנו מתקנים אותם קודם, ואחר כך, או תיקון שלהם נקרא מצוות עשה, ואחר כך אנחנו מתקנים מצוות לא תעשה. שזה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, כלים די החאפ. וסך הכל כך אנחנו מתקנים את כל הכלים. התורה מדברת בלשון בני אדם. זאת אומרת, כתוב שם על המקווה, על התפילה, על תיקוני השדה, שמיטה, כשרות, כל מיני דברים. זה מדובר על התיקונים שאנחנו צריכים לעשות. איך לעשות את התיקונים האלה? כי כל רצון ורצון שנמצא בנו, אנחנו צריכים לכוון אותו בעל מנת להשפיע. לכוון אותו בעל מנת להשפיע. אז לכן התיקון הוא בכוונות הנכונות. לכן מקובלים, כותבים בספריהם כוונות. יש לנו ממש בית שער הכוונות, שער הכוונות. תפילות שהם כולם כוונות, כמו סידור הרשש וכן הלאה.
אז יש לנו 612 כוונות כמניין הכבוד?
יש לך בכל מדרגה ומדרגה סדר שלם של כוונות, ובכל מצב ומצב יש לך סדר שלם. זה לא שרק חלק קטן, כי אתה מתקן כל חלק קטן כלפי כלל כולו.
מי שמשיג את העולם הרוחני זה המקובלים, שהם היחידים שיכולים להסביר לנו איזה כוונות לעשות, או איך לקיים את המצוות, איך לקיים את פרטי מצוות ואהבת לרעך כמוך.
כן.
ומה שאני רואה בספרי קבלה זה שהם מסבירים לנו איך השתלשלו העולמות, ולא ראיתי שאומרים לי, הנה מצוות צדקה, אתה עושה כוונה כזאת וכזאת, וקיימת מצוות צדקה. אין שום ספר כזה.
לא, לא, לא. ככה זה אי אפשר לכתוב.
למה הם לא יכולים לכתוב לנו ככה?
כי אז אתה, אם זה היה בעולם הזה שיש לך, שאתה יודע מה זה מצווה, ומה זה צדקה, ומה זה כוונה, ואיך לעשות את זה, אז היו כותבים לך. תעשה ככה, כך תפוחי אדמה, ובצל, ושום, וכזכת יד בשר, תכניס את זה למים, תחמם את זה, תתחיל לבשל, יצא לך איזה מאכל. הם לא יכולים, כי אין לך, אתה לא נמצא בשליטה על הרצונות שלך, אלא מה שכל התורה היא דואגת, שאתה לומד אותה, כדי להביא אליך מאור. המאור פותח לך עיניים. המאור הוא מסביר לך בדיוק ממה אתה קיים. מה זה נקרא לקיים את האהבה, את החיבור. הכל עושה מאור. וכשהוא מגיע ומטפל בך ונותן לך את ההרגשה הזאת, אז אתה כבר מבין בלי שאתה צריך סיוע מהספרים. הם לא יכולים לכתוב את זה. אם הם יכתבו לך את זה, הם צריכים לכתוב לך את זה בצורת בני אדם. אז אתה תקבל את שולחן ארוך.
אבל
כמו שכתבו. איך כתבו משנה, איך כתבו גמרא, שאתה פותח גמרא, נו, ביצה שנולדה ביום טוב. יש לך יום טוב, יש לנגיד מחר, ביצה שנולדה ביום טוב, זה אפשר, אפשר, או כל דבר שאתה רוצה, נו, שניים אוחזים בטלית. אז אתה מתאר את זה בעולם הזה, כל הגמרות. אומנם שהם התכוונו לרוחניות. ואז אתה רואה מה שקורה, שלוקים את הגמרא או משנה, עושים מזה אחר כך יורי דעה וכל הדברים, עד השולחן ארוך, עד הקיצור שולחן ארוך, ואתה חושב שבזה אתה כבר מממש את הכל מה שנדרש.
ובכל זאת מקובלים כתבו לנו ספרים שמתוך ההשגות שלהם, מה שהם כן יכלו לכתוב, וזה אמור להדריך אותנו,
לא,
איך להגיע
לא להדריך. והם, זה בעל הסולם, כותב את זה גם כן בעוד קוף נונאי בהקדמה לתעס. לא, אלא רק כדי להביא לך מאור. שום דבר אתה לא מבין ממה שהם כותבים. רק אחרי שאור משפיע עליך, הוא עושה לך שינויים, פתאום אתה, אופ, הבנתי משהו חדש, אני עכשיו רואה בצורה חדשה, עכשיו השתנה במשהו, ההסתכלות שלי על המציאות השתנתה. וזה מה שקורה לנו כל פעם מהשפעת המאור. ואז מתוך זה אתה לומד. זה אך ורק מהמעשים.
תודה רבה רב.
אף פעם אנחנו לא לומדים את זה בשכל. לכן לא החכם לומד. רק על האור שמגיע אלינו ועוד משפיע ועוד משפיע ועוד משפיע. פתאום יש לי איזו הסתכלות חדשה, הברקה הזאת. לזה אני צריך לצפות, זה האור של משיח. הוא מושך אותי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שאני מתחיל להבין יותר על מה מדובר. וזה הכל לימוד פנימי. ובספרים, אני אף פעם לא יודע מה כתוב. אף פעם. לפי הדרגה שלי, אם אני כבר יגיע לרוחניות. טוב, ממשיך, נו מה.
אולג ממוסקווה שואל, אם אדם לא מרגיש את יצר הרע, מה עליו לעשות בשביל לקבל תורה?
אז הוא לא צריך את התורה? אם אני לא מרגיש יצר רע, אני לא צריך תורה? כי בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין. בשביל מה לתבלין? תאר לעצמך, אין לי מה לאכול ויש לי מלך ופלפל. בשביל מה אני צריך אותם? אם אין לי מנה בצלחת. ולגלות את היצרה רק אם אני משתוקק לעשות משהו טוב, אז אני מגלה כמה שאני לא מיועד לזה. כן.
אז זה ידוע שכמספר הקוראים יש כך מספר הפירושים על התורה.
שכל אחד מפרש את זה מתוך הכלים שלו, ודאי.
אז השאלה היא, למה אדם צריך מישהו שיפרש לו מה שכתוב? למה הוא לא יכול פשוט לפתוח את הספר, לקרוא, ולפרש ולהשיג את מה שכתוב.
מפני שאדם שנמצא בעולם שלנו, הוא נמצא בחזקת בהמה, ולא מבין ולא מרגיש ולא יודע כלום. אלה, כדי להביא אותו למדרגה הסופית של השבירה, אז הוא נולד מבני אדם, הוא מתקיים בין בני אדם, מקבל חינוך, מקבל כל המילוי שלו בראש, ואחר כך רק מתחיל להרגיש שיש בחיים משהו להשיג יותר ממה שלימדו אותו. ואז התורה לא עוברת בירושה. אתה לא יכול לקבל מההורים השתוקקות למטרת הבריאה. אלה אך ורק בצורה אישית, על ידי מאור, אתה מקבל פתאום התעוררות. וכשאתה מקבל התעוררות, מה אתה תעשה הלאה? הרי התעוררות הזאת אתה קיבלת דרך השתלשלות האור בנשמה הכללית, בחלקי של נשמה הכללית, שכך האור ירד דרכם ופגע בך. ואז אתה, על ידי זה שהאור מאיר לך, אתה מתחיל לנוע לכיוון המקור של האור. ואז אתה מגיע לאיזה מורה ולאיזה קבוצה, שבעצם דרכם אתה קיבלת את ההתעוררות. דרכם, אין אחרת. זה מערכת, היא מערכת קשוחה, היא לא משתנה. משתנים רק את התכונות הפנימיות שבה, אבל לא שקשרים. אנחנו אומרים, יש קשר, אין קשר. זה קשר, הוא נמצא, רק הוא נפעל או לא נפעל. אז אתה מגיע בסופו של דבר לאותו מקום שדרכו אתה קיבלת התעוררות. ועכשיו נותנים לך, לפי הבחירה החופשית שלך, הזדמנות להתקדם. אבל אתה אף פעם לא מסוגל להתקדם לבד. אף פעם. אתה לא יודע לפרש שום דבר שבשטח הזה. מלמדים אותך איך להתקשר למאור המחזיר למוטף. ברגע שאתה יודע איך להשתמש במאור המחזיר למוטף, שאתה כבר נמצא לא במישור העולם הזה, אלא למעלה, יצאת למדרגה לפחות הראשונה הרוחנית, אז זה נקרא נשמת אדם תלמדנו. אז אתה כבר פחות או יותר, גם כן לא, אבל איכשהו, אתה כבר קיבלת איזה ניסיון איך עולים במדרגות, מה סדר הפעולות. עכשיו אתה לא יודע. מהיום למחר הכל נמחק. כל רגע זה ממש אתה מקבל תכונות חדשות. אתה לא יכול להתקדם לבד, זה בלתי אפשרי. כן. נו.
אז אדם רוצה לבטא את הגישה, את ההבנה הייחודית שלו כלפי הטקסט. ויש לו בחירה חופשית דווקא.
נו. במה בחירה חופשית?
עכשיו אמרת שיש לו בחירה חופשית.
במה?
במה?
בזה שהוא יכול לעשות את זה בכל מקום איך שבא לו וגם לבד? לא. זה המקום המוסדר ומה שהוא מקבל והוא לומד, ואז הבחירה החופשית שלו זה כל הזמן לחזק את הסביבה בהשפעתה אליו. זה הכל. זה כל הבחירה החופשית שלנו. כן?
אנחנו רואים, אבל נגיד, אפילו המקובלים הגדולים, יש להם כל מיני סוגים של פירושים. יש פירוש רשי, יש פירוש כזה, יש פירוש...
מה אתה מבין בזה בחייך? מה אתה שואל שטויות? פירושים. עזוב. נו, אז מה שכל אחד מפרש? מה, יש ביניהם איזה חיכוך, התנגשות? אוי. מה אתה נכנס באמת לדברים שאתה לא מבין בהם עם... חצי מילה, פירושים. מה אתה מבין ברשי? רשי מקובל ענק. תראה איך שהוא כתב, אז כאילו חושבים שזה לילדים קטנים. מה זה? רשי נתן לך פירוש על כל התורה, על הגמרות, על התנך, על הכל. זה... טוב, לא רוצה לשמוע. כבר... כן. נו, מהר.
אנחנו מדברים על מתן תורה, אנחנו רואים שהיחס בעם הזה לחג הזה הוא לא בדיוק כמו המעמד הזה שהוא כל כך גבוה.
כי זה לפי הצורך. זה לפי הצורך. פסח זה בכל זאת מסמל לנו בריחה מהמצרים, חופש, יש לזה סמלים מיוחדים בפסח. אנחנו יושבים יחד, סעודה. מה אנחנו עושים בשבועות? אוכלים איזה עוגה חלבית? נו, זה כל החג. אם כן, בכלל. אתה מבין? זה, מי שמח מתורה הזאת? מי מבין מה היה התורה? איזה כוח זה? איזה אמצעי זה? שצריך לתקן אותנו, לאן צריך לעלות אותנו. ואם תגיד להם שתורה זה כדי להביא אותנו לאהבת הזולת, אז בכלל זה, אתה יכול לקחת גם עוגה חלבית. גם זה אנחנו לא זוכים. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו צריכים תורה. כן.
בכל זאת, העם הזה צריך להגיע לאותו מעמד שכולם עומדים סביב ההר, חובקים, כאיש אחד, בלב אחד.
זה מה שאנחנו צריכים לעורר על ידי חשיבות המטרה. ואם לא, אז חס ושלום זה יבוא על ידי ייסורים. שאז תרצה להיות בבחירה כזאת כדי לברוח מהאיסורים. זה מה שעומד לפנינו. או שאנחנו בעצמנו נתחיל להתחבר, זה ביטוי של ואהבת לרעך כמוך, אבל לפחות בחיבור כך איכשהו, או שיבוא האיסורים כאלו מרח כאמן, ואז הוא מחזיר לנו למוטב. למותה זאת אומרת לטוב, להשפעה ואהבה. בסדר? כן, אנחנו כבר לא נספיק שום דבר, לא מוטי בסדר, לא.
אולי קמצוץ מהאהבת לרעך כמוך, משהו שאפשר להרגיש. אני חזרתי אתמול מאילת, וההתפעלות היא כל כך גדולה, מה עשינו הרבה מעגלים עם צוות נפלא. והשאלה שלי, צפה בי שאלה. אנשים בעולם של זה נהנים אחרי קונצרט, אחרי תיאטרון, אחרי מתרגשים, אחרי השקעה גדולה של... ושם, מה אנחנו עושים? ההמצאה הזו היא כל כך פשוטה, מעגל, חפץ דיבור, קצת הפעלות, ואנשים מתרגשים אחרי 40 דקות, כל כך מתרגשים, ונהנים יותר מקונצרט, יותר מתיאטרון. אתה יכול להסביר ברמה רוחנית מה מקור ההנאה?
אותו אור, מה שיש לך בקונצרט, ומה שיש לך בכל פעולה אחרת, שמרגישים איזה טוב. טוב מרגישים מהשפעת האור. ובעיגול שיש התנגשות בין האנשים שהם זרים ופתאום מתחברים, מתעלים כאילו באמונה למעלה מהדת, כאילו, אבל בכל זאת הם שומעים בקולך ומבצעים את זה, הם מקבלים ממש איזה מנת אור, וודאי שזה בשבילם יותר מקונצרט. הם התפעלו מזה, הם הרגישו את זה, הם לא ישכחו את זה לעולם, כי זה ההתפעלות נצחית שנשארת בהם, רק אנחנו צריכים עוד ועוד לחשוב איך אנחנו נותנים להם את ההתפעלות הזאת המכוונת. מה זאת אומרת? שבכל זאת הם חוזרים עלינו וממשיכים עד שלומדים איך להשיג את המאור הזה בעצמם. כן.
היה ערב אחד, הגענו ל-34 מעגלים, שזה הרבה, והם... צריך להסביר להם את המקור של ההנאה הזו, כי הם מתרגשים, ומה זה, ואיפה...
זה כוח חיבור. כוח חיבור, לא צריך להגיד יותר מזה. שאם אנחנו מתחברים, וכמה שאנחנו עוד יותר ועוד יותר נלמד איך להתחבר, יש בזה הרבה פרטים, זה שיטה שלמה עמוקה ומאוד גדולה, ואם אנחנו עושים כך, אנחנו מעוררים כוח החיבור. בטבע שלנו יש רק כוח הפירוט. בין כולם, בכל העולם, בכולם, רק כוח הפירוט, שזה נקרא האגו. אתה שם, אני כאן. זה פרייבט. אתה יודע, זה פרטיות שלי, עזוב, זהו. אלא אם אנחנו מעל הפרטיות הזאת, שאנחנו רוצים, קצת רוצים להתקשר למעלה ממנו, אנחנו מגלים את הכוח ההפוך, כוח הפירוט, הכוח חיבור. ובכוח חיבור אנחנו יכולים להגיע להכל, להכל. לרפות, לסדר את כל החיים שלנו, הכל. אנחנו לא צריכים שום דבר חוץ מכוח הזה.
ובכל זאת למדנו היום, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה.
כן.
השורש של התורה זה מה שעכשיו קורה עם כל המעגלים וכל הארץ שאנחנו עושים. זה החלק הזה שמאחד...
כן, ודאי. כי אם אתה מלמד אותם איך להתחבר, אפילו במקצת, אפילו לרגע אחד, זה כבר אתה מממש תורה. במשהו. ודאי. אז נקווה שנצליח בזה יותר ויותר. זה ממש נותן תקווה גדולה. ובינתיים?
הודעות לסיום. מיני כנס עולמי. היום יום ראשון אנו מזמינים את חברינו מהכלי העולמי להתאחד, להתחבר ולהיות יחד במיני כנס עולמי. בשעה 6 שיעור עם הרב לייטמן וב-7 ישיבת החברים העולמית. הרב לייטמן ברדיו 103 FM. צופים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית רדיו חדשה עם הרב לייטמן על חוכמת הקבלה. היום יום ראשון 8 בערב ברדיו 103 FM. אתם מוזמנים להאזין, לשאול שאלות ולהגיב בדף הפייסבוק הרשמי של הרב מיכאל לייטמן. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שזריחה לקראת הטוב הרמוניה גלים מתמזגים על קו החוף
הרמוניה אנחנו כמו קלידים על הפסנתר
שחורים ולבנים לב אל לב מתחבר
הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד
הרמוניה זה אתה אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה את, אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים
תווים במינו מתמזגים למז'ור
הרמוניה בערבות הדדית האושר יחזור
הרמוניה מיתרים של תקווה מתנגנים בתבר
לבבות מתחברים בישראל הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה את, אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה את, אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח ולגדול בלי פחד הרמוניה זה את, אתה ואני שיוצרים את מנגינת החיים הרמוניה זה כולנו יחד